שלום, ערב טוב. בין המצוות המרובות שבפרשתנו, מופיעה מצווה של קדושת המחנה. וכך אומרת לנו התורה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. והפרשנים והרמב"ן בתוכם מעריכים ומפרטים, והתורה ממשיכה כמה הלכות, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרי לילה ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. אין מקום במחנה לאיש שהוא לא טהור. והיה לפנות ערב ירחץ במים, וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. ויד תהיה לך מחוץ למחנה, ויצאת שם החוץ. יד, הפירוש הוא מקום. ויתד תהיה לך על הזניך, והיה בשבתך חוץ, וחפרת עבה, ושבת וכיסית את צעתך. ואז מנמק את התורה, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. הציווי והיה מחניך קדוש, הוא נובע מתוך ההודעה שבתחילת הפסוק, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. אומר הרמב"ן, ועל דרך הפשט, הזהיר בבעל המקרה לצאת מכל המחנה, מפני הטעם הנזכר, שהשם מתהלך עמנו להושיענו, והמחנה קדוש. כלומר, עצם העובדה האובייקטיבית הזו, שהשם שורה בקרב מחננו, על כן, אם יש מקרה של טומאה, כמובן, צריך לטפל בה מחוץ למחנה שהוא קדוש. אבל גם מבחינה סובייקטיבית, מוסיף הרמב"ן, ושיהיה ליבנו מתכוון לקדוש ברוך הוא, ונוכיל לישועתו, ולא נסמוך בזרוע הבשר. כלומר, גם אנחנו מצידנו צריכים, כאשר אנחנו מתהלכים בתוך מחנה של צבא, להיות מכוונים לכוון את דעתנו למי שבאמת הוא הנותן לנו כוח לעשות חיל. ומסיים הרמב"ן, כי המחנה כולו כמקדש השם. ביטוי מיוחד. מחנה צבא בישראל הוא כמו מקדש השם. ולכן ההלכות האלה של טיפול בטומאה מחוץ למחנה. וצריך להבין את הפסק הזה של הרמב"ן, שהמחנה, מחנה צבא בישראל הוא כמו מקדש השם. אפשר להבין בכמה אפשרויות, באופן פשוט אפשר להסביר על פי דברי הרמב"ם בהלכות מלכים. בפרק ז', בסוף הפרק, הרמב"ם מדריך את החייל הישראלי. ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. צריך לדעת שמלחמותינו הם בעצם על אמונתנו בהשם, על גילוי ייחודו. כי לא סתם האויבים אויבים אותנו, אלא מפני שאנחנו עם השם. והרמב״ם מביא בהמשך על העניין הזה של הצבא, את הפסוק, ארור עושה מלאכת השם רמייה. וארור מונע חרבו מדם. ובהמשך הוא מביא את הפסוק, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם. הרי שאפשר יותר להבין מה שכתב הרמב"ן, כי המחנה בישראל הוא כמו מקדש השם, כי הנושא הוא בעצם גילוי ייחוד השם. ובאמת מסופר על מורנו הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב, שבאחת המלחמות הוא הסתובב בביתו, במרפסת שלו, ופתאום הוא אמר לבן שלו, מה הפירוש באנה בכוח נא גיבור וכולי, כבבת שומרים, דורשי ייחודך כבבת שומרים. אמר הרב שפירא, דורשי ייחודך זה החיילים. כי הרי לפי הרמב״ם, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. אז דורשי ייחודך זה החיילים. ואנחנו מוצאים עוד דבר מופלא מאוד, אם נדייק בפסוקים. משום שמחנך הקדוש, אז מי שהוא תמה, הוא צריך לצאת מחוץ למחנה ולטפל בתומה ולחזור. אבל התורה מכנה אותו, מי שהוא לא טהור, היא מעריכה. היא לא אומרת מי שהוא תמה. ובהקשר לזה יש סוגיה בתחילת מסכת פסחים. הגמרא שם אומרת כך, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו. צריך לדבר בלשון נקייה. צריך להתרחק מגסות, לדבר בעדינות. לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו. שהרי עיקם הכתוב שמונה אותיות, ולא הוציא דבר מגונה מפיו. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, מן הבהמה הטהורה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה. למה לא אמר הקדוש ברוך הוא לנוח, מן הבהמה הטהורה, ומן הבהמה הטמאה? למה הוא סרבל, ומן הבהמה אשר איננה טהורה? כי הביטוי טמא, זה ביטוי לא נקי. לכן הכתוב הרחיב עוד שמונה אותיות, כדי לא לומר תמה, אלא לומר לא טהור. מכאן אנחנו לומדים מהדרכתה של תורה, שגם אנחנו צריכים בדיבורי חולין שלנו לדבר בלשון נקייה. שואלים הראשונים, הרי בחומש ויקרא, וכן בחומש שלנו, יש רשימה של בהמות, של עופות, של דגים, טמאים וטהורים. ושם התורה אומרת, הבהמה הזאת טמאה, העוף הזה טמא. רגע, אבל בפרשת נוח למדנו שצריך להגיד אשר איננה טהורה. אז למה פתאום בחומש ויקרא אומרים לשון טמא? אז כותב בעל המאור שם בפסחים, הטמא שכתוב בתורה איננו לשון מגונה. למה? לפי שהכתוב צריך להזהיר את ישראל ולהפרישה מכל טומאה, אבל בפרשת המבול שאין שם הזהרה של הלכות, עיקם הכתוב שמונה אותיות. כלומר, בפרשת נוח, לפני מתן תורה, לא מדובר על איזו הלכה למעשה, אלא הוראה לנוח. זה לא דיני איסור ויתר. אז שם התורה יכולה להאריך. אבל איפה שיש מסירת הלכה, צריך לומר זה טהור וזה תמה. זה טרף, זה כשר. אי אפשר לדבר בלשון עדינה כשיש חשש שאנחנו ניכשל בהלכה. אז אם כן, לפני מתן תורה, התורה מאריכה, אבל אחרי מתן תורה, זה כבר הלכות. אז שם צריך לומר דבר ברור לציבור. זה טהור, זה טמא. שואל הרב זלמן סורוצקי, בפירושו אוזניים לתורה. הרי פרשתנו, פרשת כי תצא, זה כבר אחרי מתן תורה. זה כבר לימוד הלכה, שמי שהוא טמא, צריך לצאת ממחנה ישראל, שהוא מחנה קדוש. אז למה התורה פה העריכה וכתבה, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרי לילה ויצא אל מחוץ למחנה. פה הייתה צריכה לומר התורה, כי יהיה בך איש טמא מקרי לילה ויצא. פה התורה מלמדת אותנו הלכות. כשמלמדים הלכות צריך לחתוך. עונה הרב זלמן סורוצקין, נכון, התורה באמת הייתה צריכה לעשות כך. אלא, אני קורא מתוך לשונו, על אנשים צדיקים כמו חיילי ישראל שיוצאים במסירות נפש להגן על ישראל, לא רצתה ולא יכלה לומר התורה עליהם תמה, כי התומה לא דבקה בהם אלא במקרה. על כן עיקמה התורה והוסיפה אותיות ואמרה כי יהיה איש אשר לא טהור. אומר הרב זלמן סורוצקין, אי אפשר להגיד על חייל מישראל תמה. נכון, יש מצב של הלכה שדורשת ממנו לצאת מחוץ למחנה, אבל התורה עם הנקיות שלה לא יכולה להגיד על חייל תמה. נסיים בסיפור שסיפר בבא ברוך על אביו, הבבא סאלי. כידוע, הזמן הממוצע להיכנס אל הבבא סאלי לברכה בנתיבות היה בין שעתיים לחמש, כי כל עם ישראל רצה להגיע להתברך. אנשים היו יושבים, היו מפסידים ימי עבודה, מחכים. מה, לא שווה לחכות חמש שעות לקבל ברכה מהבבא סאלי? אבל אם היה מגיע איזה חייל, אפילו חייל בודד, וקל וחומר איזו מחלקה של חיילים, איזו קבוצה של חיילים, עוד לא היו מספיקים להתיישב בחדר המתנה, וכבר בבא סאלי היה אומר, להכניס את החייל אליי. אנשים היו מתרעמים, אנחנו מחכים חמש שעות, מפסידים יום עבודה, בא איזה חייל צעיר, בן 19-20, הוא נכנס לפנינו. אמר הבבא סאלי, חיילי צה"ל, מה אעשה להם? הם קודש קודשים. והיה מחנך הקדוש, מחנה השם הוא כמו מקדש השם. על כן, הם ראשונים. שלום.